שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אמיר דורטל, מערכת פרופסור דני אורבך, מומחה ליפן ולפילוסופיה פוליטית וגם היסטוריון צבאי. והיום דיברנו על תרבות הביטול, או בשמה האחר הפוליטיקלי קורקט, או בשמה האחר הפוסט-מודרניזם. וניסינו להבין כיצד איש שמאל כמו פרופסור אורבך מבין שגם השמאל צריך להתחיל לפחד מתרבות הביטול ההולכת ומקצינה, ואיך גם בשורות הצווארון הכחול, שם לכאורה התרבות ביטול ופוליטיקלי קורקט לא אמורים היו להגיע, תרבות הביטול מתחילה לנגוס ולפגוע גם בהם. על כל זאת ועוד בפרק הבא. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום דני.
אהלן תמיר.
אז אתה כמי שסוחר בשנים בעולם האקדמיה, בין בהרווארד, בין כאן באוניברסיטה העברית, יש תחום שאתה מתעניין בו והוא מאוד מעניין, שהוא כל התחום הזה של תרבות הביטול. זאת אומרת, מה שקורה שהתחיל באקדמיה, עם כל אותם נערים ונערות רגישים שפעם ראשונה יצאו מהבית, מהחממה האמריקאית, עם ההליקופטר שדאגה לכל מחסורם, הגיעו לאקדמיה וגילו ששם יש בירוקרטים שדואגים לכל מחסורם, ודואגים לזה שהם חלילה לא יאותגרו עם חומר שעלול להיות איזושהי מעמסה ערכית עליהם, שיעשו להם ספוילרים בהתחלה של מאמר, שהמאמר הזה הוא עלול אולי לפגוע ברגשותיהם. ומה שאתה מספר זה שגם התרבות הביטול הזאת, או בכלל הרצון להשתיק ורצון למשטר את השיח, יוצא מגבולות האקדמיה וגם הגיע לאדם הפשוט ברחוב. אבל לפני כל זה, הייתי שמח שנתחיל באמת לראות מה קורה באקדמיה, איך השיח הפתוח שאמור להיות כחלק מ... העצמאות של כל אקדמאי לבוא ולחקור ולהגיד כל מה שהוא רוצה, איך בעצם הדבר הזה קורה.
תראה, אנחנו במצב שבו חופש הביטוי כבר הופך להיות נון אישו עבור חלקים מאוד נרחבים באקדמיה האמריקאית. לצערי, המציאות מספקת לי כל הזמן עוד ועוד דוגמאות. כבר מאז ההרצאה שלי בכנס של השילוח,
יש עוד מקרים,
MIT, היה הרצאה שהייתה מדעית תאורה על, אם אני זוכר, אפשרות לחיים בכוכבים אחרים, של מישהו שהוא מדען בעל שם מאוד ידוע, נדמה לי שקראו לו דוריאן אבוט, ואז גילו שהוא בלי קשר גם התבטא נגד אפליה מתקנת. וביטלו את ההרצאה. עכשיו, הרצאה נושא ב-MIT, לא במקום שוליים. מי שחשב שתרבות הביטול תישאר רק למדעי הרוח, ולא תעבור למדעים מדויקים, טעה.
זאת אומרת, מה שעשו לפרופסור הזה, זה שחקרו או גילו משהו על חייו הפרטיים, או על הפובליקציסטיקה הבלוגית שלו, שהוא עושה מחוץ לגבולות האקדמיה, או בכלל חוקר מדעי טהור, שעוסק בכל מיני דברים מתמטיים, ספק פיזיקליים, כל מיני דברים בסגנון הזה.
וזה בדיוק, ואתה יודע מה? זה קו שמאוד מאוד מצייר אותי שהוא נפרץ. כי אני חשבתי שזה לפחות איזושהי חומה. אתה יודע מה,
אפילו... הבלוג הפרטי.
אפילו בישראל. אחד האנשים הכי קיצוניים שאני מכיר באקדמיה, ברמה של שמאל רדיקלי לוחמני, פרופסור אמירם גולדבלום, פעיל שמאל רדיקלי מאוד מאוד ידוע, גם איש מאוד גס רוח, אבל הוא מרצה לכימיה. מעולם הוא לא ערבב פוליטיקה בהרצאותיו המדעיות, ומעולם אף אחד גם לא התייחס לפרסונה הפוליטית שלו כשדיברו עליו כמדען. זאת אומרת, אפילו באזור הכי קיצוני ומופרע של הפוליטיקה הישראלית קיימת ההפרדה הזאת. ואני רואה שבארצות הברית היא נשברת. כלומר, תרבות הביטול מגיעה גם לאזורים שלא קשורים בכלל לוויכוחים הפוליטיים על גזע ועל אפליה מתקנת, לדברים מדעיים תיאוריים, והיא נכנסת גם לשם. הדברים מדרדרים הרבה יותר מהר מאשר אי פעם צפיתי.
ומאיפה הכל התחיל? זאת אומרת, התיאור שנתתי בהקדמה הוא תיאור מדויק בצורה כזאת או אחרת? זה התחיל עם ההליקופטר שדואגת לילד שהוא לא יחווה את העולם החיצוני בצורה שקשה לו מדי, שמאתגרת אותו מדי. זה שהזמינות של אמא בפלאפון היא בכל רגע ורגע שתלמיד קשה לו קצת בבית ספר, הוא יכול להרים טלפון לאמא ולהגיד לה, אני רוצה שתתני לי אישור למורה וכו וכו, וכשיש לילד בעיה בצבא, אז האמא מתקשרת למפקד וכל מיני דברים כאלה, או שזה מגיע למקום אחר.
אני חושב שזה מגיע משני מקורות שונים, ואם תרשה לי אני אתאר את שניהם, ככה נקרא לזה שני תהליכים שונים שהצטלבו. הקריסה של ברית המועצות למעשה שללה מהשמאל הפרוגרסיבי הרדיקלי במערב את המודל החיובי שלו. אפילו שרוב השמאל הפרוגרסיבי במערב לא אהב את ברית המועצות אף פעם, חשב שזה סטייה מהסוציאליזם, שזה דיקטטורה, לא אוהבים את זה, אבל זה היה שם. זה כמו מישהו שמאוד מאוד לא אוהב את המדינה שלו, אבל איכשהו נוח לו שהיא נמצאת שם. ברגע שזה קרס, לא היה לשמאל הפרוגרסיבי יותר מודל חיובי, אלטרנטיבה לסדר הקפיטליסטי האמריקאי שהוא תאב. אז היו כל מיני כיוונים. היו כאלה שהלכו לחוק הבינלאומי, למוסדות בינלאומיים כמו האום, אנחנו רואים אותם המון בהקשר של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, את האנשים הספציפיים האלה, אבל זה לא...
האקלימיים.
האקלימיים, אבל זה לא היה מספק לכולם. אופציה שנייה בשנות ה-90 הייתה מה שאנחנו קוראים בדיעבד הפוליטיקלי קורקט. כלומר האמונה שהיא שובה מהדקונסטרוקציה עוד קודם, שאם נשנה את השפה, אז המציאות תשתנה. ואם יהיה לנו שפה נקייה, המציאות תהפוך להיות נקייה בעקבות השפה.
נגיד אם נפסיק לקרוא לשחורים ב-N-word, שכמובן אפילו בישראל אסור כבר להגיד אותה, אז אני נזהר, אז שהיא הייתה מילת גנאי כלפי עבדים שחורים בתקופה של העבדות בארצות הברית, ונתחיל לקרוא להם אפרו-אמריקאים, כאילו אמריקאים מאפריקה. אז בעצם היחס אליהם משתנה בעקבות שינוי השיח.
בדיוק. רק מה? שזה לא קרה. א', כי תופעות של גזענות המשיכו להיות קיימות, ואנחנו ראינו את מה שקרה בארצות הברית בזמן האחרון. ודבר שני, שמי שמתפרנס ממהפכה, האינטרס שלו זה שלא תסתיים לעולם. ברגע שיש אנשים באקדמיה שעיסוקם הוא בשינוי המציאות באמצעות שינוי השיח, האינטרס המבני, אפילו הלא מודע שלהם, זה לומר שהמציאות לא באמת משתנה ורק כל הזמן מחריפה. אתה נאבק ב-white supremacy באקדמיה, בעליונות לבנה, האינטרס שלך זה תמיד למצוא עוד עליונות לבנה. ומכיוון שהמציאות לא משתנה, בין אם אובייקטיבית או סובייקטיבית,
או משתנה לאט מדי.
או משתנה לאט מדי, התוצאה היא תסכול. והגל השלישי של הפוליטיקלי קורקט, שלו אנחנו קוראים גם תרבות הביטול, הוא הביטוי של התסכול הזה. מכיוון שאנחנו לא מצליחים לחנך בטוב, בוא נעשה את זה ברע. נוציא בכוח מהשיח את כל אותן התבטאויות שהן גזעניות, ולא רק אנשים שהם גזענים בגלוי, או אנחנו מפרשים שהם גזענים בגלוי, גם זה מתרחב, אלא גם ובמיוחד כל הדברים הקטנים, הלא מודעים, המיקרו-אגרסיות.
כמו מה? זאת אומרת, אני חושב הרבה אנשים שמעו את הביטוי מיקרו-אגרסיות, במיוחד אלה שאוהבים להקשיב לפיטרסון, או לכל מיני אנשים אחרים מימין. מה זה אבל מיקרו-אגרסיות? מה זה כאילו, אם אני נותן לך סתירה חלילה, אז אני אגרסיבי, אבל אם אני ככה בשעת נפש מגלגל עיניים כשאתה מדבר, אז זה מיקרו-אגרסיות?
זה אפילו לא מספיק קטן כדי להיות מיקרו-אגרסיה.
זה כבר אגרסיבי.
זה כבר ממש אגרסיה. אבל
צריך להנהן ולמחוא כפיים.
זה קרה לי שלמדתי בהרווארד. שבקבוצה הדוקטורנטים שלנו הייתה איזו דוקטורנטית שלא סבלה אותי במיוחד, והיא עשתה את זה באופן קבוע כל פעם שדיברתי, את הגלגול עיניים הזה. אני פשוט חוויתי את זה מדי שבוע. עכשיו...
ולא היה לך למי להתנונן, כי הבירוקרטים לא מגנים על...
בוודאי שלא.
white man מישראל.
אז עכשיו מה זה, אני אתן לך דוגמה מה זה מיקרו-אגרסיה. אני שמעתי את המושג הזה בפעם הראשונה שהייתי בפרויקט שנקרא Harvard Horizons, שלוקחים 8 סטודנטים מתחומים שונים באוניברסיטה ומאמנים אותם להציג את המחקר שלהם ב-8 דקות מול קהל מאוד גדול. זה היה פרויקט נפלא. בשנה אחריי, לפי דעתי, הייתה מישהי שסטאפ מצגת על מיקרו-אגרסיות. זה הפעם הראשונה ששמעתי את המונח.
אוי, זה נפלא אבל לשמוע על זה ב-8 דקות.
על מה היא דיברה שם? מה זה מיקרו-אגרסיה? זו דוגמה מושלמת. היא אמרה שכשלמשל אישה נמצאת במעלית, וגבר שחור נכנס למעלית איתה, ייתכן שהיא תתפוס את הארנק יותר חזק, זה כבר אפילו עובר את הגבול של המיקרו, אבל אפילו ייתכן שהיא תראה לחוצה, וזה מיקרו-אגרסיה. כלומר, אפילו אם יש לה פעימות לב, נגיד, והיא קצת מאדימה, ואותו גבר שחור רואה את זה, והוא מאוד נפגע ונעלב, אולי בצדק, כי זה לא באשמתו, אולי הוא בן אדם שומר חוק. והיא הציעה במחקר שלה שימוש בכל מיני מדיטציות בודהיסטיות ותרגילי נשימה, כדי להתגבר על הפחד שמישהו נכנס איתך למעלית. כמובן שהיא לא אפילו שקלה לחשוב שאולי יש איזו מציאות של פשע שהופכת את הפחד הזה למוצדק, אבל זה בכלל אסור לשקול את זה.
רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות. אני חושב שאולי הבעיה המרכזית זה לאו דווקא שאולי יש פשע ואולי זה מוצדק, אלא שאותם כללים א' הולכים ומחריפים.
בדיוק.
וב' הם לא מאפשרים למישהו להגיד אני אזרח שומר חוק, או אני אזרח משתדל להתנהג כראוי. וזה אי הפרדה גם בין חוק לבין תרבות. זאת אומרת, יכול להיות שאני בתור אדם שמאוד מאוד מעוניין לשמור על החוק, ומאוד מעוניין לכבד את הכללים. אז אם הגבולות האלה יהיו ברורים, כלומר, אסור לגעת במישהו ללא הסכמתו, אז אני יכול לדאוג שאני לא נוגע, וגם כשאני עובר בזה מעבר צר, ליד אישה, אז אני לא נוגע בה כי, שוב, כי לא נוגעים באנשים סתם. עכשיו, הכלל הזה שלא להעדים, או לא, שדפיקות הלב לא יהיו חזקות, אלה דברים שהם מין האשמה על הכוונות, ולא האשמה על המעשים.
בדיוק.
והמשפט, נקרא לזה המקובל, הבריטי, אפילו המשפט הקונטיננטלי של אירופה, שאין לו יסודות בריטים, הוא תמיד דיבר על המעשים, הוא לא דיבר על הכוונות.
לא שופטים על כוונות שבלב.
הנצרות תמיד דיברה על הכוונות, והמשפט תמיד אמר לו, לא, אנחנו כמו היהדות, אנחנו שופטים על פי המעשים, כי את הכוונות לא ניתן לשפוט הרבה פעמים.
והקומוניזם?
חוץ מהאינקוויזיציה.
הקומוניזם? הקומוניזם הסטליניסטי, למשל, שפט אותך לפי הכוונות. אבל, או לפי מה שנתפס כמניעים הנסתרים שלך. היה דוגמה שאני תמיד אוהב לתת, שזה פקיד סטליניסטי בזמן הרעב הגדול באוקראינה, בתחילת שנות ה-30, אמר שלמות ברעב זה סוג של פעולה חתרנית נגד המשטר. כי אתה נותן תעמולה
לצד. למות. זאת אומרת, כן. צריך דוג להישאר בחיים איכשהו.
כן, בדיוק. אז העניין הזה הוא שזה damn if you do, damn if you don't. זה מערכת שנועדה למלכד אותך מכל הכיוונים, כדי לתת פרנסה לאותם מהפכנים התמידים, שרוצים להצדיק את הקיום שלהם.
מי אותם מהפכנים התמידים? אתה יכול לתאר לנו איך נראה קמפוס, לפחות בארצות הברית? אני חושב שבארץ כמעט לא קיימים אותם דיקנים המיוחדים לענייני רדיפה. שוב, אנחנו מדברים כאן על תרבות רודפת, ואמרת משהו מאוד מעניין בהרצאה בשילוח, אמרת שתרבות רודפת ברגע שהיא מתחילה לרדוף, והיא מחסלת נגיד את כל האויבים שלה, אז היא מוצאת אויבים חדשים, היא הולכת במקצינה כדי להכיל תחת כנפיה כמה שיותר אויבים, בשביל שיהיה לה בעצם פרנסה.
בדיוק. הרעיון הוא שברגע שקם ממסד רודף, הוא תמיד ינסה למצוא לעצמו אויבים. וההגדרה של אויב גם נוטה ללכת ולהתרחב. זה קורה גם אם אתה לא יכול לעשות כלום ליריב שלך. התופעה הזאת היא מאוד מאוד אוניברסלית. אם תשים לב בשיח הדתי-לאומי הלוחמני יותר בישראל, שים לב להגדרה של רפורמים וכמה היא מתרחבת למשל. אם הוסכם פעם שרפורמי הם מחוץ למחנה, עכשיו יש אנשים שהם אורתודוקסים, לפחות חושבים שהם אורתודוקסים, אבל מוגדרים בידי אחרים כרפורמים.
או כנאו-רפורמים.
או כנאו-רפורמים. זה הגדרה
של... זה כמו סקוטי אמיתי.
לחלוטין. הגדרה שגזען, הומופוב. הנה אני אתן לך דוגמה של גזענות. היה לא מזמן תקרית בבית החולים קפלן, שחבר הכנסת איימן עודה דחף את חבר הכנסת איתמר בן גביר, לא ניכנס לתקרית, אני בפייסבוק הבאתי דעה מאוד מאוד מסוימת כלפיה, אבל ניצן הורוביץ נתן, שר הבריאות, מרץ, נתן תגובה מאוד חלבית כזאת, הוא אמר אסור להשתמש באלימות, אסור לדחוף, צריך לבדוק את זה, משהו כזה. כן. עכשיו כל מיני כאלה מהשמאל הרדיקלי התחילו להאשים אותו שהוא גזען, כי בתנאים שאין שוויון בין יהודים וערבים, ניטרליות היא גם גזענות. עכשיו, הגדרה של גזענות, אנטי ערבית במקרה הזה, שמכילה בתוכה את ניצן הורוביץ, היא הגדרה שהיא באמת חסרת משמעות. היא הגדרה שאפשר להרחיב אותה כלפי כל מי שרוצים לנעוץ במקרה הספציפי הזה. ולענות על השאלה שלך קודם, זה התחיל ב... תגובות מהשטח. אנשים מהשטח שרצו למנוע מגזענים להרצות למשל, או מהומופובים להרצות. השטח מתבטא הרבה פעמים בטוויטר. הרשתות החברתיות נוטות הרי כידוע להקצין משהו שהוא קיצוני, אבל ופה יש לנו דמיון מעולה לצד המחשפות הקלאסי, או למקרטיזם, או לכל מופע מודרני של רדיפה כזאת. זה תמיד דינמיקה של שטח ואיליטות. אנשים האמינו במחשפות, ושמחשפות הן משרתות השטן, מאז ומעולם, ויש הרבה אנשים שמאמינים בזה גם היום. צד המחשפות נפסק כשהאיליטה הפסיקה לשתף עם זה פעולה, וזה אותו דבר פה.
איך זה קרה?
פשוט בגלל שינויים אינטלקטואליים שעברו על אירופה, בתי משפט התחילו להרשיע מחשפות פחות ופחות, בהתחלה הם יותר, הם אמרו שאומנם יש מחשפות, אבל יותר הקפידו על ראיות ודברים כאלה, וזה לבדו חתך 70% מהתיקים, ולאט לאט גם אמרו שאין דבר כזה. עכשיו, פה יש דינמיקה הרסנית, כמו בצד המחשפות, בין שטח לבין איליטות. והאיליטות בהקשר הזה, זה התחיל כמובן באנשי סגל ואנשי מנהלה, שתמכו בקולות הרדיפה מהשטח, ותרגמו אותם לפעולה מנהלית נגד חשודים בכפירה, והמשיך
ב... שאתה מגדיר את הכפירה הזה.
במקצוע...
זה פעם ראשונה אני חושב, זאת הגדרה כמובן מדויקת, כי אני חושב שהשיח הדתי נמצא הרבה פעמים מאחורי, או משמש כל מיני תנועות פוליטיות חילוניות בנות זמננו.
בוודאי, זה אותו דבר, זה אותו מבנה. אני תמיד אומר, מעניין להסתכל על תוכן של דברים, אבל כדאי להסתכל גם על הדקדוק שלהם. כי ברגע שאתה מסתכל על המבנה, על הדינמיקה, על הדקדוק, אתה רואה למשל שתהליכים שמתרחשים בשמאל, הם דומים לתהליכים שמתרחשים בימין, פשוט התוכן מתחלף, אבל הדקדוק הוא אותו דקדוק. עכשיו, פה...
הימין הכוונה שלך, הימין הדתי.
הימין הדתי, או...
או שיח של בתוך קהילה דתית, הוא בפעמים, אם אנחנו קצת משנים את השמות עצם, ולא את כל המילים המתווכות, אנחנו פשוט נגיע לאותו שיח.
לחלוטין. פה קם מעמד באוניברסיטאות האמריקאיות של מקצועני רדיפה. של אנשים...
איך השמות האמיתיים שלהם נקראים?
Diversity and Equity, Assistant Dean, יועצים לדיברסיטי, זה מגוון רחב של שמות. זה אנשים שכל התפקיד שלהם זה למצוא גזענים, או הומופובים. או תומכי עליונות לבנה, או כל מי שמרגיש, גורם לסטודנטים להרגיש לא נוח. ואז, מכיוון שזאת העבודה שלהם, הם תמיד ימצאו עוד קורבנות. אין לך אפשרות להפסיק את דינמיקת הרדיפה הזאת, אם כל האנשים האלה לא יפוטרו. זאת אומרת, ברגע שיש לך מעמד רודף, שזה המקצוע שלו, קודם כל צריך לבטל את מקצועני הרדיפה. עכשיו, בארץ אין לנו כאלה, ואנחנו במצב טוב בעניין הזה. בכלל, אני חושב שבישראל אני מזהיר בפני תרבות הביטול כבר שנים, אני כותב על זה המון, אבל אני גם תמיד מנסה להרגיע. ישראל היא מדינה ימנית שמרנית ברובה, מדינה מסורתית ברובה, לא יהיה פה שלטון הריצות של השמאל. לא באקדמיה ולא בשום מקום אחר. זה יכול להיות בבועות קטנות שהן מאוד שמאליות, אבל לא בקנה מידה גדול, זה פשוט לא מסתדר עם יחסי הכוח הכלליים במדינה. אם תהיה פה תרבות ביטול, היא תהיה מהצד השני.
כן, אבל אתה כמובן לא מתעלם בזה שיש אפקט מצנן, זאת אומרת מספיק שישפטו כמה מורים ימניים, או כמה מרצים ימניים, או כמה אנשים בשירות הציבורי שממניים על אמירה כזאת או אחרת בפייסבוק, או אפילו להזמין אותם לשימוע.
זה כן, זה מצנן.
וזה ייצור אפקט מצנן על כל השאר, זאת אומרת גם ככה הרבה פעמים, בהמשך לשיחה הקודמת שלנו על האליטות, גם ככה הרבה פעמים האליטות בישראל, יש להם איזה נטייה שמאלה או נטייה פרוגרסיבית כזאת או אחרת. לא אמרתי קיצונית ולא אמרתי...
אבל הם לא יכולות להתעלם מיחסי הכוח הכלליים במדינה. עכשיו, בכל מיני בועות שמאליות, חוגים מסוימים באקדמיה, אפילו לא אקדמיה בכלל, מחלקות מסוימות, כן, זה קורה. וזה קורה באופן מאוד דומה למה שקרה בארצות הברית. אבל בגדול, אני חושב שיותר סיכוי בישראל שאתה תוזמן לשימועים כאלה, כי אתה, מישהו החליט שאתה לא ציוני, או מישהו החליט שאתה תומך טרור, מאשר מהסיבה ההפוכה, אבל זה נורא תלוי איפה אתה. למה? כי ישראל היא חברה מפוצלת. ישראל היא חברה שבטית, מהבחינה הפוליטית, מפוצלת מאוד, יש בה המון תתי קבוצות שמנהלות העניינים שלהם, אז אם אתה נופל על איזו תת קבוצה שמאלנית רדיקלית, אז שם ישפטו אותך בתרבות ביטול כזאת, אבל אם אתה נמצא במקום אחר, אתה תשפט לפי סטנדרטים אחרים. פה אין תרבות ביטול, פה יש תרבויות ביטול.
כלומר, אנחנו גם רואים בציבור החרדי שהם מבטלים כאלה ואחרים שפתאום חלילה יש להם איזה פלאפון או הם קראו את הספר הלא נכון ולא מוצאים להם שידוחים לילדים וזה בעצם התרבות ביטול שם.
עוד כך את מה שקרה ואולי תתקן אותי, אולי אני מגזים כי אני פה צופה מבחוץ, אני הרי לא בציבור הדתי.
מה עם הרב מלמד?
בדיוק.
טוב.
הוא אמר לא שהרפורמים צודקים, הוא אמר שצריך לדבר איתם.
בזום.
כן.
לא בכנס, זאת אומרת, הוא אמר, בכנס לא הייתי יושב איתם, כי הייתי נותן להם מעמד, או בארץ ישראל, זאת אומרת, לא הייתי נותן להם מעמד כאן בארץ, אבל גלוי וידוע שאפילו מנהיגים חרדים יושבים בחול עם אותם רבנים רפורמים שהם ביחד באותה עיר, הרבה פעמים בארצות הברית הערים הם לא כאלה גדולות והקהילות היהודיות לא כאלה גדולות, אז נגיד בעיר לא ענקית כמו סן דיאגו נגיד, או במקומות אחרים, הרב של חבד יכול למצוא את עצמו, יושב עם הרב הרפורמי, בשביל לראות איך עושים חנוכה ביחד, באיזה משהו משותף. עכשיו, הדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד מקובל, בחול. אבל הייתה מין מסורת כזאת, שהתפתחה שלא נותנים להם מעמד כאן בארץ. כי כאן בארץ זה כבר באמת, לתת להם איזה הכשר או משהו כזה. כאן בארץ לא חייבים לתת להם את ה... לגיטימציה הזאת, כי גם זו תופעה שולית הרפורמים בארץ, ועל זה כעסו עליו. אז זה שהוא בעצם החליט שזה לארץ, אז הוא אמר לא, זה בזום.
אז זה בדיוק, בדיוק ככה זה עובד. אנשים כמו הרב מלמד, שהוא גם לא שייך לזרם הליברלי בדיוק של הציונות הדתית, פתאום מוצאים את עצמם, עומדים תחת מתקפה, לגיטימיות
שלהם. והוא גם בן של אליטה, זאת אומרת הוא בן של רב, שהוא חשובים ברבני הציונות הדתית, ומה שאמרו עליו הוא לא מתייעץ עם זקני הדור, זאת אומרת, איך הינוקה הזה בסך הכל בין 60 ו, ככה מחליט על פסיקות עצמאיות, או מחליט באופן עצמאי, להיות בשידור זום מבלי להתייעץ עם גדולי הרבנים, יכול לומר, דיברתי עם האבא שלי.
והנה עוד סימן של תרבות ביטול. אנשים שלא היו חלק ממעגל השיח האידיאולוגי הזה, רואים מה שנקרא בשפה העממית שיש מכות, ומצטרפים. והדוגמה לזה, חבר הכנסת דוד אמסלם, שהוא לא בדיוק שייך למעגל המיליה התרבותי של הציונות הדתית, אפשר לומר שהוא מסורתי אולי, התחיל להצטרף להתקפות...
מהליכוד, אתה מתכוון.
כן, מהליכוד.
אמסלם,
כן,
לא, דוד.
דודי אמסלם.
אמסלם.
כן. התחיל להצטרף למתקפות הפרועות האלה נגד הרפורמים, נגד גלעד קריב, למרות שהוא לא היה... זה לא משהו שהעסיק את המיליה שלו אי פעם.
כן, את המיליה הספרדי ליכודניקי, מה אכפת להם מהרפורמים?
נכון, אבל רואים שיש מכות, אז מצטרפים. זה עוד מאפיין של תרבות ביטול, שזה כמו כדור שלג. אז בישראל יש תרבויות ביטול, תלוי באיזה מיליה אתה נמצא. בארצות הברית, תרבות הביטול הפרוגרסיבית היא בלי ספק השלטת.
כן. בוא נחזור רגע באמת לאותן מיקרואגרסיות, או לאותו שיפוט של אדם, לא על פי מה שהוא עושה כרגע, או זה מעשה ספציפי, אלא על פי המכלול שלו. זאת אומרת, את אותו מרצה ב-MIT לא הזמינו להרצאה בסופו של דבר בגלל המכלול, בגלל הבלוג. עכשיו, הבלוג הזה לכאורה לא קשור להרצאה הזאת. או במקרה אחר, אתה שופט את המעשים ואת הכוונות של מישהו על פי מאיזה קבוצה תרבותית הוא בא, או מאיזה קבוצה גזעית הוא בא. זאת אומרת, אם שחור עושה מין תנועה כזאת כשלבן נכנס, מותר לו. מותר לעשות תנועה שמגינה לארנק, או אישה שחורה כשגבר לבן חזק נכנס למעלית. הדבר הזה, תקן אותי אם אני טועה, מזכיר לי מאוד את המשפט הקומוניסטי מול המשפט הליברלי. זאת אומרת, המשפט הליברלי בוחן כל מעשה ומעשה לגופו. נניח שגבר חוזר הביתה וחלילה רואה את אשתו בוגדת בו, אז בגלל שהוא כועס הוא לא יכול לרצוח אותה. בגלל המכלול, שמכלול פה הוא מכלול מאוד מאוד מכעיס, מאוד מאוד תחושה של חרפה, תחושה של פגיעה בכבוד. ולעומת זאת במשפט הקומוניסטי אמרו לא, אנחנו שופטים את המכלול חייו של אדם, ועל פי זה אנחנו מחליטים לא רק את העונש, אלא גם אם הוא אשם או לא אשם. האם המעשה באמת הוא מעשה פלילי? והמשפט הזה הוא פשוט לא משפט ליברלי. משפט ליברלי תמיד שופט את המעשה מאיזושהי נקודת זמן מאוד מאוד קרובה לעשיית המעשה, ועד סוף המעשה, ולא בוחן את כל נסיבות חייו של האדם, האם הוא היה ילד יתום שגדל בחברה במקום סוציו-אקונומי מאוד מאוד קשה, ועל פי זה מחליט אם זה רצח או לא רצח.
הייתי מוסיף פה עוד משהו.
לא, אבל אני צודק.
אתה צודק.
משפטי, תורת משפטי.
אתה צודק לחלוטין. הייתי פשוט מוסיף לזה עוד אלמנט של המשפט הקומוניסטי שקיים פה, וזה הנחת היסוד שהמשפט צריך לשרת איזשהו מאבק, איזושהי מטרה. זה נכון להבדיל גם למשפט הנאצי, שדרך אגב אני חקרתי אותו, אני מכיר אותו.
ספר קצת.
המשפט הנאצי המילה שתמיד חוזרת היא קאמפ, מאבק, כמו מיין קאמפ. השופט שתמיד צריך לחשוב שמה היטלר היה פוסק אם הוא היה יושב במקומו.
טוב, הוא... זה מפורסם מהביוגרפיה שלי, לכוון לרצון הפירר. אני ממש ממליץ על הקרח השני של ין קרשו, מי שלא רוצה לקרוא את שני הקרחים, אז הקרח השני שנקרא נמסיס, שמדבר על השנים של המלחמה ועד סוף המלחמה, מדהים.
שר המשפטים, אוטו טירק, ממש אינך שופטים ככה.
לכוון לרצון הפירר. אם היטלר היה יושב כאן במשפט במקומי, מה הוא היה רוצה שיעשה?
כי אני שלוחה של המדינה במאבק שהיא מנהלת. וזה זהה במשפט הנאצי והמשפט הקומוניסטי, רק שבמשפט הקומוניסטי יש את הווריאנט של מלחמת מעמדות. שפה אני צריך בסופו של דבר לראות מה מועיל הפרולטריון במלחמת המעמדות. ולכן הסטנדרטים הם עקומים, הם לא שווים, הם לא שוויונים, ומודיעים בזה.
תן דוגמה, סתם שננסה להבין, חוץ מדוגמת מעלית שהמצאתי כרגע.
אם אתה, למשל, יש לך רקע חברתי, בורגני, אז יותר...
כלומר, לפני המהפכה, אבא שלי היה מנכ״ל של איזה מפעל, והוא גדל כעשיר.
נכון, יותר קל לפרש דברים שאתה עושה כחתירה נגד השלטון. אפילו אם זה לא. ואפשר להרשיע אותך אפילו רק על זה. אז אם אתה, זה damn if you do, damn if you don't. נגיד, אם אני, אבא שלי המנכ״ל, אבל אני קומוניסט נאמן, ונכנסתי למפלגה, ואני מהנדס באיזה מפעל ממשלתי, אז אני נכנסתי למפלגה כדי להשחית אותה מבפנים. זאת אומרת, תמיד אתה יכול להסביר את זה, ואין אידיאל של הוגנות, מכיוון שאנחנו במלחמה, והתפקיד שלנו זה לנצח. המשפט הליברלי מניח שכל מקרה לגופו, שעובדים לפי כללי משחק, ובעיקר שהמשפט הוא בפני עצמו, הוא נועד קודם כל ליישב את הסכסוך הספציפי, ואז אפשר לומר גם לשמור על ערכי החברה ודברים, אבל זה תמיד דבר משני, לפתרון הבעיה שצריכה להיפטר לפי כללי משחק. ופה השיח הפרוגרסיבי של תרבות הביטול, כמו שאמרת, הולך חזק לכיוון המשפט הקומוניסטי. הביטויים שמשתמשים בהם זה קונטקסט. זה נשמע נורא תמין.
לא, זה נשמע מאוד נאור.
To contextualize.
לא, אבל זה נשמע מאוד טוב. זאת אומרת, גם אני מורה להיסטוריה בתיכון, ורשמתי את הצעדים שהנאצים עשו בעלייה לשלטון. החוק להשבת הפקידות על קנה, חוק האחדה, חוק לאחדות המפלגה והמדינה, החוק לשמירת הלאום והגזע, יש כל מיני חוקים כאלה שהם נשמעים קונטקסט כל כך טוב, שאם אתה לא מסתכל על הקונטקסט, הם כל כך נעימים וטובים, אבל אתה מסתכל רגע על מה קורה בדברים האלה, ואתה מחרדות העיניים שלך.
ברור. פה הקונטקסט הוא תמיד יחסי כוח. לא צריך לשפוט אותך כתמיר, כאדם בפני עצמו, שעשה דברים מסוימים, אלא מה יחסי הכוח שלך מול הצד השני, לאיזה קבוצה אתה שייך, ומה יחסי הכוח של הקבוצה שלך מול הזהות, הקבוצה של הצד השני, ובהתאם ליחסי הכוח האלה, למשל, אתה תשפט באופן שונה מאשר אם היו יחסי כוח אחרים. לדוגמה, עניין הפשוט של גזענות. אמירה שלילית של לבן כלפי שחור, תתפס כמובן כאמירה גזענית. אמירה שלילית של שחור כלפי לבן לא תתפס כאמירה גזענית, מכיוון שיחסי הכוח ביניהם שונים, וגזענות זה רק של החזק נגד החלש. לכן הנה, שני אנשים עשו את העבירה, אך ישפטו באופן שונה, בהתאם להקשר. למה? מכיוון שזה משרת מטרה יותר עליונה, של מאבק לצדק חברתי. עוד דוגמה. האמירה של חוגים פמיניסטיים רדיקליים, שלא צריך להשתמש בהליך הוגן בתלונות על עבירות מין, או הטרדה מינית או דברים כאלה.
הליך הוגן הווה אומר, למי שלא מכיר את זה בעל פה?
הליך הוגן זה אומר שיפוט לפי ראיות, בדיקה לפי המקרה, אין הנחה, לא מניחים מראש מי צודק, אלא גם שופטים תמיד באופן כברירת מחדל מאמינים למתלוננת, כי יש מעט תלונות שווא, וכי אנחנו במצב נורא של נשים שמוטרדות, וכדי לסיים את המאבק הזה בהצלחה, מה לעשות אם יהיו קורבנות, אם יהיו כמה חפים מפשע שהושעו, זה בטל ב-60 וזה לא משנה. הנקודה היא שכדי לנצח במאבק אפשר לרמוס תהליך ההוגן.
האמת היא שאני רוצה כאן בנקודה הזאת לחזור להוגה שהרבה פעמים לא נתפס כזה נושא דגל מוסרי, למקיאוולי. מקיאוולי בספר שלו בדיונים, בספר הראשון פרק 24, אומר את הדבר הבא. הרפובליקות המסודרות היטב קובעות שכר ועונש לאזרחיהן ולעולם אינן מקזזות זה עם זה. מה שמקיאוולי אומר, עוד לפני המשפט, נקרא לזה המקובל, או איזה שם הליך הוגן, או משפט מערבי כזה או אחר, הוא אומר את זה על פי רומא, חוקר את רומא, ואומר, תשמעו, אם אנחנו נתחיל לקזז שכר ועונש, כלומר, נגיד המצביע הזה הביא הרבה גדולה לרומא, אבל, נניח בתקופתו, נגיד שזה היה אסור בתקופתו, אבל הוא אנס, איזה שבועת מלחמה. זה כמובן היה מותר בתקופתו. נגיד הוא גנב מהמלך איזשהו סכום פעות של כמה גרושים שהוא היה באוצר המלך בביקור בארמון. אז הוא אומר, צריך לשפוט אותו על הגניבה, אפילו אם הוא הבין את הניצחון הכי גדול לרומא אי פעם. כי הוא אומר, מה יקרה? יקרה, האנשים הדגולים האלה ירשו לעצמם לעשות את אותם דברים שוב ושוב ושוב, וזה יערוס את כל השיטה. אבל אם אתה אומר, הדברים לא מתכזזים, אולי בעונש אנחנו ניתן עונש טיפה יותר קל, כי זה מקרה נקודתי וסיפור זה, אבל אנחנו כאן נשפוט אותו, וכן הוא ישלם את הדין כמו כל אזרח אחר, זה יגרום לזה שהמשטר בכללותו יהיה פחות מושחת. עכשיו, איפה זה קורה בפוליטיקלי קורקט ובכל התרבות הזאת? אם באמת מישהו שהוא בא מקבוצה חלשה, יבוא וידע שתמיד ישפטו אותו לכולה בתור איזה מוחלש, בתור איזה מישהו שלעולם לא אחראי למעשיו, אז א', הוא באמת יעשה אולי יותר פשעים. יבצע יותר פשעים ויעשה דברים שלא יעשו, ובית הוא לא ייקח אחריות על החיים שלו, שזה הדבר הכי חשוב. בעצם שהוא ידע שבכל מקום ובמקום הוא ישפט תמיד כזה מישהו שהוא לא אחראי למעשיו, ואז הוא גם יתחיל להסתכל על עצמו כלא אחראי למעשיו, וחלילה לא יקדם את עצמו קדימה.
בשפה יותר כלכלית, אתה מעוות את התמריצים. אני רק רוצה לומר, כדי להפוך את התמונה ליותר מורכבת, שכשאותו זרם פמיניסטי צמח שהתמודד של המיטו, הוא התמודד מול פגיעה בהליך ההוגן מהצד השני. כלומר, הוא בא לזירה שהייתה לא הוגנת ולא שוויונית מראש. תחשוב כמה פעמים הדברים האלה קרו. מה שמקיאוולי אמר בדיוק דרך אגב. האלוף הזה בצהל, גיבור ישראל, שאיזה פקידה מאשימה אותו, מה נהרוס את החיים שלו, יש לו משפחה וילדים, זה דיני נפשות, כמה פעמים אנחנו שמענו את הדברים האלה. ממש. והם באו ובצדק גמור להתמודד מול אי השוויון הזה. הבעיה היא שברגע שהן התחילו לנצח, אז הם הרשו לעצמן לרמוס את כללי ההליך ההוגן מהצד השני, ובעיקר, כמו שאמרת, אין פה התחשבות בתמריצים. אין פה התחשבות בתמריצים. גם אם עכשיו, כמעט ואין, נניח שיש מין אגדה אורבנית כזאת, שיש אם אני זוכר רק 2% תלונות שווא, אמיתי, יגיל הנקין, כתב מאמר על שקרים וסטטיסטיקה, והוא הראה מאיפה האגדה הזאת מגיעה.
זה מאמר נפלא באתר מידה, למרות שאתה לא אוהב את אתר מידה, אבל הדבר הזה נכתב ספציפית
באתר מידה. אתר מידה טוב שקיים רק בזכות המאמרים של יגיל הנקין.
אתר מידה הייתה לו תקופה טובה, מאוד, כן. מאוד מאוד יפה בתקופה של רן ברץ, והייתה לו גם תקופה אנטי, פרוביביסטית ואנטי בנטיסטית וכל מיני סיפורים כאלה שזה, אבל עדיין מתפרסמים שם דברים חשובים מעת לעת, בעיניי שווה לקרוא, אתה מחזיק בדעות אחרות.
כן, אז בגדול, לא, אני תמיד אומר שווה לקרוא כל דבר טוב, לא משנה איפה הוא מתפרסם.
אוקיי.
אז מה שרציתי לומר זה שגם נניח שיש 2%, רק 2% תלונות שווא, ונניח שאפשר להקריב את השני אחוז האלה בשביל המטרה הגדולה. נניח, אתה יודע מה? שיש 0.01% תלונות שווא. ברגע שאתה קובע כלל שתמיד מאמינים למתלוננת, אז אתה נותן תמריץ אדיר לעוד יותר תלונות.
כלומר, גם אם היה מחקר כזה בשנת, נגיד, 2010, שיש 0.01%, זה המחקר הכי מבוסס בתולדות ההיסטוריה של מדעי החברה, אז אתה לא יודע מה יהיה המצב ב-2020.
אתה מעוות את התמריצים.
הדבר הזה, אתה לא יודע כמה זה ישתנה. זה כמו, נגיד שהקצבת נכים בישראל הייתה 200 שקלים לחודש. אז לא הרבה אנשים שהם לא נכים היו ניגשים לרוץ, להוציא כל מיני נכויות מונפצות כאלה ואחרות. ואז היינו עושים מחקרים ורואים שבשנת 2010, כשהקצבה הייתה 200 שקלים לחודש, אז באמת לא היו הרבה אנשים שזייפו מסמכים, או עשו, הלכו לרופא כזה או אחר בצורה פרטית ושיחדו רופאים. פתאום שהקצבה היא 40,000 שקל לחודש, אתה, ותסתמך על המחקר הזה מ-2010, אתה תראה שהמציאות לא משחקת לפי אותם כללים, כי שינית את התמריצים. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
נכון, בדיוק. ואני חושב שכמו שאנשים לא לוקחים בחשבון, שכלי לא הוגן שהם משתמשים בו עלול לשמש את היריבים שלהם, ככה הם גם לא לוקחים בחשבון את אותו עיוות תמריצים שאנחנו דיברנו עליו. אני לא רוצה לתת לאף גורם בחברה, ולא משנה מי זה, את התחושה מראש שכל מה שהוא אומר מאמינים לו בלי בדיקה.
או ההפך.
או ההפך, או שלא מאמינים. זה דבר סני. אני אומר שהן לא צודקות אותו זרם פמיניסטי של מיטו בהמון המון דברים שהן אומרות. כמו שאמרתי קודם, המגרש היה לא שוויוני מראש, וגם הנטייה המאוד מגונה להתעסק בעבר המיני של מתלוננות כדרך לבטל את התלונות שלהן, כל הדברים האלה רמסו מתלוננות, פה המאבק הזה מאוד מוצדק. הבעיה שלי זה כשאתה חורג מהתחום, שאתה דורש הוגנות לעצמך, ומרשה לך לעצמך להשתמש בכללים שאינם כללים של הליך הוגן, אפילו למען קידום מטרה חשובה.
כן, אני חושב שהבעיה בתחום הזה של הטרדות מיניות היא בעיה קצת שונה. זאת אומרת, נניח שיש גבר ואישה שעובדים באותו משרד והם מיודדים, ולעיני כולם הם מבצעים אקטים של חיבה, או אפילו חיבה יתרה. נגיעות קלות בגב, הולכים ביחד ומסתודדים בפינת קפה או בפינת אישון, ונראה שמשהו רומנטי מתפתח. ואז הם יוצאים לבר בערב. ובבר, הרי הוא לא יכול לדעת מה היא רוצה. וביחסים רומנטיים לא בדיוק תמיד בודקים ומחתימים נוטריון על כל פעולה ופעולה, ואז הוא בא לנשק אותה. והיא ככה מנשק אותו לשנייה וחצי, שזו נשיקה קצרה שמראה על בעצם אי הסכמה, ומיד פורשת. אם הוא מנסה שוב כעבור 20 דקות, והיא נשארת איתו בבר לשבת, האם זאת הטרדה מינית? האם זה מעשה מגונה? אם הוא מנסה שוב אותו סוג של נשיקה, או אפילו עברו כבר מפה לרכב, האם אז זה הטרדה מינית? הקונטקסט בתחום של הטרדות מיניות, של מה היו היחסים בין אותו זוג או זוג בהתהוות לפני זה במשרד, מאוד חשוב לעניין היציאה בבר, ומאוד חשוב לעניין אחר כך שנגיד שהיא עולה אליו במרכאות כפולות לקפה, מה שהוא עשה שם בדלתיים סגורות, שיש באמת רק שני עדים, המתלוננת והנאשם.
בלי להיכנס לדוגמה הספציפית, תן לי לנסות לקבוע עיקרון, שאני חושב שהוא עיקרון חשוב. אחת הבעיות בחברה שלנו ובחברה האמריקאית, זה שמחקנו את הגבול בין המותר, את אזור הספר, בין המותר לבין הפלילי. יש דברים שהם מותרים, והם נכונים מוסרית, והם בסדר גמור. יש דברים שהם אסורים פלילית, כלומר שתקבל סנקציה אם תעשה אותם. בין לבין, יש מרחב שאני קורא לו מגונה. להערת אגב, דווקא במשפט האסלאמי, יש ממש מרחב כזה שמחוקק בהלכה, של דברים שהם מגונים, אבל הם לא אסורים. שרצוי שלא תעשה, אבל אין איסור לעשות. ואני חושב שחברה שבה אין את המרחב הזה של המגונה, של המגונה שאינו פלילי, היא חברה שהיא במצב בעייתי מאוד. כי אז גם ההנחה היא שכל מה שלא אסור משפטית הוא בסדר.
כלומר, נגיד שיש איזשהו סגן, ויש לו סגן גם בצבא, ולא שהוא עכשיו מתחיל עם הפקידה הרבתית שבדיוק נכנסה למשרד אחרי שסיימה תיכון חודשיים אחרי תירונות, שזה באמת יחסי כוח, משהו פה לא הוגן, משהו פה יכול להיות אפילו פלילי, גם אם יש כאן איזושהי הסכמה, הסכמה בשתיקה או משהו כזה שהוא אפור, אז האפור הופך להיות פלילי ביחסי כוח. אבל אותו סגן, נגיד, עם כמעט כל אחת שהוא נפגש, הוא מפלרטט בצורה בוטה בתוך כדי ישיבות, והופך את השיח למיני. אז הדבר הזה הוא לא פלילי, אבל הוא מגונה.
נכון. ואני חושב שאנחנו צריכים להחזיר את המרחב הזה של המגונה. לדעת שאנשים לא בהכרח, לא צריך לנסות להרחיב, להגדיל את המרחב הפלילי עד אין קץ, אבל מצד שני, שאנשים יצפו לספוג סנקציות חברתיות, אם הם מתנהגים כמו בהמות. אפילו אם זה לא פלילי.
אבל אולי הדבר הזה נובע, האובדן של המגרש הפלילי הזה, מזה שהחברה היא חברה, כמו שאמרת ברעיון הקודם, מאוד 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 מגוונת. עד כדי אי הסכמה ערכית. זאת אומרת, יבוא החרדי, ויגיד, כל ישיבה בחדר עם אישה, ואפילו קצת לחייך אליה, או קצת לצחוק, וקצת איזה מין מתח מיני לא בריא בין המינים, הוא גרוע, הוא מגונה, הוא אפילו אולי משהו שיפגע לך אחר כך בחיים הקהילתיים, בעתיד שלך, בשידוכים ובדברים אחרים. ויבוא החילוני ויגיד, לא, הצחוקים האלה וקצת מתח מיני שיש, זה דבר מבורך, טוב, בריא, נחמד.
אנחנו שייכים לחברה, כמו שאמרתי קודם, מפוצלת, שיש בה תת חברות שונות, עם סטנדרטים שונים, ופה הייתי רוצה...
רגע, אבל החוק הפלילי אמור לחול על כולם, זאת אומרת...
החוק הפלילי, אז זהו, בגלל זה יש מרחב של מגונה, שהוא יהיה שונה מחברה לחברה, אבל החוק הפלילי ישמור את המינימום. מכיוון שאני מקווה, גם החילוני הכי ידוק, וגם החרדי הכי ידוק, יסכימו שתקיפה מינית זה דבר שצריך להיות פלילי. זאת אומרת, יש איזה מרחב כזה שמוסכם על כולם והחוק אמור להיות, וגם אם יש קבוצה שזה לא מוסכם עליה, אז מה לעשות?
כן.
עכשיו, לא יודע, יש כל מיני קט לב טהור וכאלה, אנחנו לא צריכים להתחשב בכל קבוצה מוזרה, אבל בגדול, הקבוצות המיינסטרימיות של החברה הישראלית. עכשיו, הייתי רוצה אבל פה לקפוע עוד עיקרון, שאני חושב שהוא מאוד מאוד נחוץ כשחיים ביחד, אנשים מערכות ערכים שונות, ובארצות הברית, האובדן שלו, זה אחד מהמאפיינים של תרבות הביטול. ההנחה היא, אתה צריך להתאים את עצמך לעולם, ולא העולם צריך להתאים את עצמו לך.
זאת הנחה שמרנית, נקרא לזה לפני 100 שנה.
אני חושב שבמידה מסוימת היא נכונה. אם אני בא מחברה שבא לאכול בקר זה דבר מגונה, למשל אני הינדי, אני לא יכול לבוא להרווארד ולהיעלב כל פעם שמישהו לידי אוכל בקר.
ולהיעלב בחדר אוכל, או סתם כשמישהו מוציא סנדוויץ'.
בדיוק. מכיוון שבסופו של דבר אתה לא יכול לדרוש שהעולם יתאים את עצמו אליך. ובארצות הברית הרבה מההתנגשויות של תרבות הביטול מגיעות מזה. שסטודנטים מכניסים להם לראש שהם צריכים להרגיש בבית באוניברסיטה, שהם צריכים להרגיש בנוח.
כן, האוניברסיטה היא קהילה, היא בית, היא חממה, היא המשך של איזה הגנה שההורים נותנים לילדים פעוטות.
ואז בדיוק, ואז מגיעה עם זה המון כפייה, מכיוון שאני דורש מהעולם להתאים את עצמו לי. אני אתן לך דוגמה, אחד מהמקרים של תרבות הביטול הידועים בארצות הברית, מה שקרה לפרופסטור קריסטקיס בייל, הוא שלח מכתב לסטודנטים, ואמר שאם תחפושות הלואין מסוימות מעליבות אותם, הם צריכים לדבר עם החברים שלהם, לפתור את זה.
לא לפנות לגננת.
לא לפנות לגננת.
לדיקן לענייני זה.
עכשיו, תקפו אותו וביטלו אותו על זה. כי אמרו, מה, תלמידים, סטודנטים שחורים סובלים כל כך הרבה ומצפים מהם אפילו לפתור בעיות בעצמם. זה בדיוק העניין, אתה צריך לדעת שאתה לא אמור להרגיש בנוח מחוץ לבית. ואי ההרגשה בנוח, מה זה אומר? הניסיון להתאים את עצמך לעולם שהוא שונה ממך, זה חלק מתהליך גדילה והתפתחות. וכשאתה מנסה להתאים את העולם אליך, אז התוצאה היא אנשים שצועקים זה על זה ומנסים לבטל זה את זה, כי כל אחד רוצה שהמציאות תהיה תפורה עליו בדיוק.
אז האמת היא, נראה לי שהכי נכון לסיים עם הסיום של הספר של אלכסיס דה טוקוויל לדמוקרטיה באמריקה, שהוא אומר בדיוק את הדבר הזה, על, לא על תרבות הביטול כמובן, אלא על משהו צופה שיקרה לדמוקרטיה הליברלית. מעל כל אלה, מתנסה שלטון אדיר והפוטרופוסי, המקבל עליו להבטיח את הנהות, את הנאותיהם, ולהשגיח על גורלם לבדו. זהו שלטון מוחלט, פרטני, סדיר, שקול, מתון ודואג לעתיד. אולי היה דומה לשלטון אבאי, אילו שם לו למטרה כמוהו להכשיר את בני אדם לגיל הגברות. אלא שכל מבוקשו רק להשאירם ילדים לעולם ועד. נראה, זה עמוד 763 בדמוקרטיה באמריקה. שווה לקרוא לא רק את כל הפסקה, ולא רק את כל הפרק, אלא את כל הספר, ספר מומלץ במיוחד. ונראה שבאמת אותם דיקנים מיוחדים לענייני מגדר, לענייני גיוון, לענייני סובלנות או כל שם אחר שימצאו לעצמם, הם באמת שומרים את אותם סטודנטים ילדים, ואחד התהליכים ההרסנים שקורים זה כשהם יוצאים מהמסגרת האוניברסיטאית, הם מצפים שגם מערכות פרטיות או ציבוריות אחרות יפעלו על פי אותם סטנדרטים של להשאיר אותם ילדים, והם לא מוכנים להתבגר כמו פיטר פן.
זה גולש החוצה כמובן מעבר לאוניברסיטאות. בשנים שאני כותב על תרבות הביטול, בכתיבה הפובליציסטית שלי, תמיד אומרים לי מנגד, מה אתה מתעסק עם זה? כמה פקולטות למדעי הרוח, את מי זה מעניין? ראינו בתחילת השיחה עם המקרה של MIT, איך זה גולש גם למקומות מדעיים, אבל מכיוון שבוגרי הקולג'ים ממשיכים אחרי זה לשוק העבודה, אתה רואה שזה מתפשט כמו קטם שמן. קודם זה מתפשט למקומות שהם יותר מקומות שקרובים לאקדמיה. עיתונות, הייטק, מקצועות חופשיים מכל מיני סוגים, הוליווד, ומשם זה גם מתפשט הלאה. היו גם עובדי כפיים בארצות הברית שפיתרו אותם, כי המקרה של אימנואל קפטרי, שעשה איזה תנועה, עובד כפיים, שעשה איזה תנועה של, הוא התכוון לומר לנהג אחר בכביש הכל בסדר, או משהו כזה.
Thumbs up.
כן, וזה התפרש כאיזה תנועה גזענית של עליונות לבנה, אני חושב שבכלל לא לבן, אבל זה לא משנה. קטע הזה שזה לא מוגבל, זה לא נעצר, זה להמשיך להתפשט אם לא יעצרו את זה.
נשאל את השאלה, חוסרים על זה.
כן, זאת השאלה.
אז תודה רבה, דני אורבך.
תודה תמיר.
לי לעונג, ונשמח כמובן שנעשה זה שוב. זה נראה לי שיחות שמאוד עוזרות להסביר למאזינים ולכולם את גבולות השיח ואיך ראוי לדבר על פוליטיקה.
בשמחה רבה, תודה.
תודה.
על המשמעות. פודקאסט פילוסופי פוליטי.